אנחנו ביום דף ג' עמוד ב', אנחנו ראינו דיון מאיפה לומדים את הדין פרישה שבעה ימים לכהן גדול ליום הכיפורים ולפני שריפת הפרה. ראינו שיש מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, האם פרישת הכהן לשריפת הפרה זה דין מעכב או זה מעלה באלמה לפי רבי יוחנן. הבנו שרבי יוחנן שציטט בהתחלת הסוגיה וגם בסוף הסוגיה שהפסוק לעשות אילו מעשי פרה, הפסוק הוא בעצם שיטת רבו, אבל רבי יוחנן עצמו סבור שכל הדין שמפרישים את הכהן לצור שריפת הפרה זה מעלה באלמה. נתחיל שוב מאמר לריש לקיש רבי יוחנן, כי הגמרא בסוף דלת עמוד ב' חוזרת לשיחה הזו בין ריש לקיש רבי יוחנן. נהיך קיילפת לה, מאיפה אתה לומד את הדין פרישה? ממילואים. אם המילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן, הפך הנמי כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז אתה צריך לומר שזה מעכב גם פה בהפרשת הכהן גדול לצורך יום הכיפורים. עכשיו מכוח הזה שרבי יוחנן לא עונה לריש לקיש, טוב, מי אמר שכל הכתוב במילואים מעכב? אנחנו רואים שגם הוא מסכים שבמילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם. הגמרא בסוף ד' עמוד ב' תביא לנו מחלוקת רבי יוחנן ורב חנינה, כן, האם במילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם או לא, והגמרא לא ברור למי סבר מה. הגמרא תאמר מתוך הדיון הזה שאנחנו סיימנו בו אתמול, מתוך זה שרבי יוחנן לא ענה לריש לקיש, אני בכלל סובר שבמילואים כל הכתוב בהם לא מעכב בהם, אז אנחנו רואים שהוא גם מסכים שבמילואים כל הכתוב בין מעכב בהם, ומזה הגמרא תאמר, תסתיים. אז לכאורה מפה אנחנו רואים שרבי יוחנן הוא זה שסבור, כמו ריש לקיש, כי בנקודה הזו אין ביניהם מחלוקת, שבמילואים כל דבר שמוזכר מעכב בהם. ואז הגמרא מבלה עמוד שלם לומר מי נפקמינה, על מה מדובר. אבל עד פה אנחנו יחד? כן? אוקיי. אז שוב, אז ריש לקיש שאת רבי יוחנן מאיך קיילפית למילואים, אם המילואים כל הכתוב בין מעכב בין הפך הנמי, גם ביום כיפורים נאמר כל הכתוב בין מעכב בין, וכי תמה הכי נמי, אולי אתה תאמר לי באמת טוב, אולי פרישת שיבה באמת מעכבת, ואנחנו מתקינים לו כהן אחר תחתיו ולא קטני מפרישים לו כהן אחר תחתיו, ואם זה מעכב היו צריכים להפריש גם את הכהן שהולך להיות ממלא מקום, וכי תימה, אולי אתה תטען, מה הם מתקינים מפרישים? זה לא מסתדר. ליפני או אידי ואידי מתקינים, או אידי ואידי מפרישים. למה הטענה שינה את לשונו? כן? אז זו הטענה שריש לקיש רבי יוחנן, ורבי יוחנן לא עונה עליה. אמר לי, אלא אמר מאיך היה לפלא, טוב, אז אם אני לא יכול ללמוד זה מילואים, אז מאיפה אתה לומד את הדין שמפרישים כהן גדול לעבודת יום הכיפורים שבעה ימים? אמר מסיני, אז ריש לקיש אמר מזה שמשה, כשהוא עולה להר סיני, היה צריך להיפרש, לפרוש שבעה ימים. דכתיב, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. מחדי, כתיב, ויקרא אל משה ביום השביעי. מהי ששת ימים? למה הפסוק היה צריך להדגיש שהיה שישה ימים? אם כתוב, ויקרא ביום השביעי, אני מבין שעברו שישה ימים. זה בנה אב, שכל הנכנס במחנה שכינה, טעון פרישה. פרישת שישה, כמו שמשה רבינו היה צריך לפרוש מביתו שישה ימים לעמוד מתחת לענן לפני שהוא נכנס למחנה שכינה, ככה גם כן כהן גדול ביום הכיפורים צריך לפרוש. אומרת הגמרא, רגע, אבל במשנה כתוב שבעה, ענן שבעת ענן. אז הגמרא אומרת, בסדר, המשנה היא שיטה יוצאת דופן, אבל בעצם העיקרון שצריך פרישה, זה רבי ריש לקיש אומר, אני לומד ממשה רבינו. זה שבמשנה כתוב שבעה ולא שישה, זה כמעט ניתין רבי יהודה בן בתרי, תחייש לתומת ביתו. שכשבן אדם עם אשתו, אז עצם זה שכשזוג הם יחד, אז הרחם מתנועע, יכול לגרום לאישה לראות את המחזור. וזה דבר שחזל דיברו עליו הרבה, שיכול להיות מציאות שהיא תראה מחזור תוך כדי שהם יחד. אז אם היא תראה מחזור תוך כדי שהם יחד, אז הרי הוא תמי שיבה כמוה, תהי נתה עליו, התורה אומרת. אז רבי יהודה בן בתרא הוא זה שחושש שהכהן עלול להתמי שיבה מכוח אשתו, ובגלל זה הוא אומר, אני מפריש את אשתו שבעה ימים, לא מהדין שהוא הולך להיכנס למחנה שכינה. בעצם הדין שהולך להיכנס מחנה שכינה אני לומד ממשה רבינו וצריך רק שישה. זה שמפרישים אותו יום נוסף זה כדי לוודות שלא יקרה אותו דבר שהיא תראה תוך כדי שהם יחד.
זה כמו הבעל הנידה?
כן.
הוא חייב את הלב?
לא, הוא אנוס. אם זה היה הזמן שלא היו צריכים לצפות, אז הוא אנוס. אמר לרבי יוחנן נרש לקיש, פיש למה לדידי די אלפינה ממילואים, היינו דתניה זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, בין הכהן גדול לפני יום הכיפורים, בין הכהן לפני שריפת הפרה, כל יום מהשבעה היו מזין עליו, כי כל יום היו אומרים אולי זה שלישי ושבעי לתומתו, אולי הוא נטמע שלושה ימים לפני שהוא פירש, אז היום הראשון שהוא פירש הוא שלישי ואחר כך שבעי, כל פעם זה חומרה יתרה. אז אם למדנו מהמילואים, אז גם במילואים היה הזעה כל שבעה. אז אני מבין למה לשיטתי מזין עליו כל שבעה מכל חטאות, היו מצרפים אפר מכל פרה אדומה, היו תמיד שומרים קצת מאפר פרה אדומה, לא היו משתמשים בהכל, אז היו לוקחים קצת מכל האפר, שוב חומרה, לוקחים מהאפר של כל הפרות אדומה שהיו בהיסטוריה, ומזין על הכהן לפני עבודת יום כיפור כל שנה, ולפני שריפת הפרה אדומה. אז כל השבעה ימים שהוא פרוש, הוא גם כן מזין עליו כל יום מהשבעה. זה חומרה, זה שוב. בעצם ככה מספיק אחד, אלא מה? חומרה. אני לוקח מכולם. דאבי נמי הזה במילואים, לשיטתי זה מסתדר, למה עשו את זה? כי גם במילואים בעצם היו מזו על אהרון ועל בניו שבעם. אלא לדידך דיאלפת מסיני, הזעה בסיני, מי הווי? הרי בסיני אף אחד לא הזע על משה שבעה ימים בשישה ימים שהוא תחת הענן. אמר לב לתמך מניחה, אז ראש לקיש ענה רגע, לשיטתך זה לא מסתדר גם כן, במילואים דם החמיים, במילואים כתוב שהזע עליו דם, פה מזים עליו את המי אפר פרה אדומה, זה לא אותו דבר. הלא קשה, דתני רבי חייה נכנסו מים תחת דם, באמת רבי חייה בהמשך אנחנו נראה, הוא אומר שבמילואים איזו דם, וישנו מסורת שהמי אפר פרה אדומה הם במקום הדם. אלא לדידה חזה בסיני מהווי, אמר לי מעלה באלמה, הוא אומר לו אתה צודק לשיטתי, כמו שאני אומר, כמו שאתה רבי יוחנן אומר, שפרישת שבעה בפרה אדומה זה מעלה באלמה, כולנו יודעים שיש כל מיני מעלות שעשו לחומרת העניין, זה גם כן מעלה באלמה. וכמו שהזכרנו, זה שהיו לוקחים מכל אפר פרה אדומה שהיו שם, זה ודאי מעלה באלמה. אז כולם מסכימים שיש מלא דינים שהם מעלה באלמה, אז גם זה בסדר, לשיטתי עיקר הדין שמזין עליו שבעה ימים, לפי ריש לקיש זה מעלה באלמה. תניא קבתי דרב יוחנן, תניא קבתי דריש לקיש. כן, גם הזעה זה מעלה באלמה, הרי על פניו אני לא חושב שהוא תמימי, הוא נכנס לקודש כל יום, הוא נכנס לבית המקדש, זה גם נעשו, אם אני באמת חושב שהוא תמימי, זה ודאי או דין שהתורה חידשה, לפי רבי יוחנן, או מעלה באלמה. אבל בעצם מבחינת החששות שלנו, אני לא חושב שבן אדם שלא ידוע לו שהוא תמי, שהוא פתאום נהפך להיות תמי, הרי הכהן גדול כל יום נכנס לקודש, נכון? אוקיי? זה לא חשש אמיתי. תניא קבתי דרבי יוחנן, תניא קבתי דרבי יוחנן, כתוב בברייתא על הפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מה זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? דילגתי, סליחה. יש לנו גם ברייתא תניא קבתי דרבי יוחנן, תניא קבתי דריש לקיש, יש לנו ברייתא מסייעת לכל אחד. תניא קבתי דרבי יוחנן, שהברייתא גם תלמד ממילואים שצריך פרישה לכהן גדול ביום הכיפורים, היא גם תלמד זה מהמילואים כשיטת רבי יוחנן. כתוב בתורה בזאת יבוא אהרון אל הקודש, וזה לכאורה מיותר. עוד רגע הוא הולך לומר לי מה הוא צריך להקדים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז אנחנו דורשים בזאת, זה חוזר על משהו שאמרתי קודם, זה לא מה שאני אסף לומר. בהתחלת פרשת החימות כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר חטאת, באי לעולה, בת קודש ילבש. יש לי את כל התיאור איך הוא נכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים. אז למה אנחנו פותחים במילה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? היינו יכולים רק לומר יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת, באי לעולה וכולו. המילה בזאת, הברייתא דורשת, חוזרת על משהו אחר. למה זה חוזר? זה חוזר למילואים. במה שאמור בעניין. מה היא? בעניין מילואים. ומה אמור בעניין דמילואים? אהרון פירש שיבה ושימש יום אחד, כן? אהרון, אנחנו יודעים, היה לו שיבת ימי המילואים שהוא פירש, הוא בניו, ואז יום השמיני שהוא שימש, אותו דבר הכהן גדול לקראת יום הכיפורים. בשבעה ימים האלה משה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. כל השבעה ימים משה מלמד אותו בדיוק מה הוא אמור לעשות, ואף לדורות כהן גדול פורש שבעה לצורך יום כיפור ומשמש יום אחד. ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, כאילו בסוגריים להפוק את צדוקין, שהם לא היו עושים כפי המסורת שלנו, היו ממנים שני תלמידי חכמים, כמו שמשה לימד את אהרון, ככה שני תלמידי חכמים האלה הם מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. לא יודע, שאלה טובה, לא יודע, נראה בהמשך. זה המשנה אומרת את זה, אבל בוא נחכה ונראה. מכאן אמרו, לא שזה משנה, זה ברייתא, אבל המשנה מדגישה, היו מלמדים אותו. כן. מכאן אמרו, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרי דרין. אז הברייתא אומרת שאנחנו, ההפרשה של הכהן גדול היא כמו הפרשה של אהרון במילואים. אז הברייתא היא סיוע לרב יוחנן. הוא חושב שמפרישים כהן גדול, כך מפרישים כהן השורף את הפרה ללשכה של פני הבירה, צפונה ממזרחה, ואחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם. ואם תאמר, השאלה שהרי ריש לקיש שאל את רבי יוחנן, במילואים מה שהזו זה היה דם, והכה מזים על הכהן גדול מים, או על הכהן השורף את הפרה, אמרת נכנסו מים תחת דם. ואומר, הברייתא אומרת, לא מספיק לי ההוכחה הראשונה שהבאתי, המילה בזאת בפסוק, זה לא מספיק לי ללמד אותי שצריך לעשות את כל תהליך המילואים גם כן לצורך יום הכיפורים. יש לי עוד פסוק, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. שמתם לב שהברייתא, למרות שהיא סיוע לרבי יוחנן מצד אחד, היא סתירה לרבי יוחנן מצד שני. תראי, רבי יוחנן לומד שמהפסוק הזה אני לא לומד את מעשה הפרה. רבי יוחנן ראה אמר במעשה הפרה זה מעלי אותו באלמה. בסדר, נתעלם מזה. והי בזאת מבעילי לגופי, אומרת הגמרא, הרי בעצם את המילה בזאת תלגתי, והי בזאת מבעילי לגופי, בעצם הרי אני צריך להבין, בזאת יבוא רון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והי לעולה. אני צריך את המילה בזאת. אמרי ענו בני הישיבה, אי לקורבן לחודי. עם כל העניין של בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה ללמד אותי את תהליך הקורבנות של יום כיפורים, אז הקורבנות הם לשון זכר. יש לי פר, יש לי איל, למקרא בזה או באלה. מהי בזאת? למה הפסוק מדבר בלשון נקיבה? שם את מינה תארתי, אז זה בא ללמד אותי גם את הנקודה השנייה, שזה חוזר על ימי המילואים והפרישה של ימי המילואים, ובגלל זה יש לי לשון נקבה, בזאת בפרישה שהייתה בימי המילואים יבוא אהרון אל הקודש. זו הדרשה של הגמרא. מהי ואומר, למה הברייתא הייתה צריכה להביא לי עוד פסוק? למה לא הספיק הדרשה מבזאת? וכי אתם היום הכיפורים כמה הוא דבעי פרישה? אולי את הטיטן. מה אתה לומד? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז על מה מדובר בהחימות? על יום הכיפורים הראשון. אתה רוצה ללמוד? כן, היום הכיפורים הראשון הוא כמו ימי המילואים, יום מילואים הראשון, נכון? שמיני למילואים היה פעם אחת בעולם, גם יום הכיפורים הראשון היה פעם אחת בעולם. מי אמר לך שזה יהיה ככה לדורות? אולי רק יום הכיפורים הראשון הוא דבעי פרישה, כדי אשכחן במילואים. אבל ביום הכיפורים דאלמה לא, אולי שאר ימי הכיפורים לא צריך פרישה. אינה מכהן גדול כמה הוא דבעי פרישה, אבל כהן גדול דאלמה לא, אולי התורה רק אומרת בזאת יבוא אהרון, זה דין באהרון. מי אמר שזה דין בכל הכהנים גדולים לעתיד לבוא? תאשמה, אז בגלל זה אני מביא לך עוד פסוק, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות. יש לי עוד מקור לדין הזה שכל כהן גדול צריך לפרוש. לסיכום, מה ראינו? לא, רבי יוחנן, רבו של רבי יוחנן סובר את זה.
בהתחלה גם ציטטנו את רבי יוחנן.
אבל אמרנו בסוף שרבי יוחנן לא סובר את זה. שרבי יוחנן עצמו.
אולי פה מצטטים את סיוע לרבי יוחנן כמו בהתחלה, שכן סובר את זה.
אוקיי, אפשר. בסדר. טוב, אז מה ראינו בינתיים? ראינו שריש לקיש לומד את כל הדין פרישה מסיני. מסיני אני יודע שצריך לפרוש שישה ימים, כי ריש לקיש לומד שכשכתוב שענן כיסה את משה, זה היה בעצם הכנה להיכנס למחנה שכינה, והגמרא תרחיב זה עוד רגע. רבי יוחנן אומר, אני לומד את זה מימי המילואים. הבאנו ברייתא, שגם לומד את זה מימי המילואים. מהכוח הברייתא הזה, אני מבין שגם ההזעה שהיו מזים על הכהן כל השבעה ימים, היא גם כן חלק מהדין של הפרישה, ההכנה להיכנס למחנה שכינה, כמו שיזו דם בימי המילואים, ככה יזו מים על הכהן גדול לפני יום כיפור כל שבעה ימים, וכן על הכהן שהולך לעשות את הפרה. זה הלימוד בינתיים. אז יאלנו ברייתא כרב יוחנן. עכשיו תניא קבתי דריש לקיש. יש לנו עוד ברייתא שתסייע לשיטת ריש לקיש, שלומד את הדין פרישה ממשה רבנו. אומרת הברייתא, משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני. עכשיו יש לנו שאלה גדולה מאוד על הפסוק הזה. הפסוק הרי מופיע אחרי כתוב חומש,
תודה,
כתוב בתורה בסוף פרשת משפטים, אחרי עשרת הדיברות, אחרי כל פרשת משפטים, פתאום יש לנו וישכון כבוד השם על הר סיני, זה הפסוק השלישי לאחרון בפרשת משפטים, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד השם כי יש אוכלת בראש הר לעיני כל ישראל, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. אז יש לנו מחלוקת תנאים שמופיע ב... תחילת אבות רבי נתן, שמופיע בגמרא ושבת, ומופיע פה בצמטות, בגמרא שלנו ביומה. יש לנו מחלוקת, הפסוק הזה שמתאר שויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, מתי הפסוק הזה, מתי זה קרה? האם זה קרה כמו שזה כתוב, אחרי עשרת הדיברות, אחרי שמשה כבר היה עם כלל ישראל ושמע את עשרת הדיברות, אז הוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה, ואז החישוב הוא ויחסהו הענן ששת ימים, אנחנו נראה לפי ריש לקיש, הענן כיסה את משה שישה ימים, והשישה ימים האלה היו חלק מ-40 יום ו-40 לילה, וזה ככה חלק מהתנאים לומדים, או שהפסוק הזה בכלל לא מדבר על משה רבינו. הפסוק מדבר על ההר, והפסוק הזה בעצם שייך לפני עשרת הדיברות. וכשהפסוק אומר וישכון כבוד השם על הר סיני, הוא מספר לי מה קרה לפני עשרת הדיברות. אני חוזר שני פרשיות ליתרו, כן, ויחן ישראל נגד ההר, תכניס את הפסוק הזה שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, על הר סיני כשהם הגיעו בראש חודש להר סיני, ירד הענן על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים את הר סיני, ויקרא משה ביום השביעי מתוך הענן, והודיע לו את עשרת הדיברות, ואז יוצא שעשרת הדיברות נאמרו בשביעי בסיוון, לא בשישי בסיוון.
ומה הם 40 יום שנשאר
שם? 40 יום, בסדר, אחר כך, אחרי עשרת הדיברות, הוא עלה ל-40 יום. אז זו מחלוקת תנאים שעכשיו נלמד אותה, וריש לקיש נכנס למחלוקת תנאים הזו, כי הוא בעצם צריך ללמוד שכל זה קרה אחרי עשרת הדיברות, כי הוא לומד את הפרישה שישה מהשישה שמשה פרש אחרי עשרת הדיברות לצורך עלייתו לענן. אז בגלל זה ריש לקיש לומד כמו אותם תנאים שאומרים שויחסהו הענן ששת ימים זה כיסה את משה, וזה הכנה של משה להיכנס, וזה כבר התחלת 40 יום, כפי שהגמרא תאמר עוד כמה שורות. חבר'ה, ברור? חשוב שזה יהיה ברור לפני שלומדים זה, כי בפנים זה קצת מבלבל. אז חשוב לי שזה יהיה ברור לפני שנראה את זה, אחר כך זה יהיה קל להבין בפנים. כולנו יחד? בסדר, הלאה. אומרת הגמרא, תניא קבתי דריש לקיש, משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני. זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות שהיו תחילה ל-40 יום דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, כמו שזה כתוב בסוף משפטים, זה מה שהיה. משה נכנס לענן, התכסה בענן, היה בענן שישה ימים, והשישה האלה היו התחלת 40 יום שהוא לנהר. רבי עקיבא אומר, וישכון כבוד השם מראש חודש. כל הסיפור הזה, תיקח את הפסוק הזה, תשליך אותו חזרה בכלל לפני עשרת הדיברות, לפני פרשת יתרו. וישכון כבוד השם חוזר לראש חודש כשהם הגיעו להר סיני. ירד כבוד השם על הר סיני. ויחסהו הענן להר, זה בכלל לא כיסה את משה, משה הרי עולה ויורד בשישה ימים האלה כל הזמן, להכין את עם ישראל, להגביל את העם, להגביל את ההר. ויקרא אל משה אז למה כתוב ויקרא אל משה? הדגש הוא משה וכל ישראל עומדים, בעצם משה לא היה בתוך הענן, משה היה יחד עם כלל ישראל, ולא בא הכתוב אלא לחלוק כבוד למשה. הקדוש ברוך הוא קרא למשה כדי שכל עם ישראל יראה, תראו הקדוש ברוך הוא קורא למשה. ובפרקת אבלעזר יש תוספת דגש שיהיה ברור לעם ישראל שמשה הוא לא זה שאומר את עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא דרש שהוא יעמוד יחד עם כלל ישראל בזמן מתן תורה. רבי נתן אומר, לא בא כתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב לסומו כמלאכי השרת. רבי נתן לומד שבעצם משה רבינו כמו רבי יוסי הגלילי, הוא היה מכוסה הפסוק הוא כמו שרבי יוסי הגלילי אמר, משה עומד בענן שישה ימים. ומה, למה הוא צריך את השישה ימים האלה? רבי יוסי הגלילי אומר שזה להעלות את משה להתקדש בענן. רבי נתן אומר זה כדי שמשה לא יהיו בו, לא יהיה בו שום אוכל לסומו כמלאכי השרת. רבי מתיה בן חרש אומר, לא בא כתוב אלא לאיים עליו, הוא צריך, גם הוא לומד כמו רבי יוסי הגלילי. כל זה קרה בהתחלת ה-40 יום, הוא בילה 6 ימים בבידוד כדי לאיים עליו, כדי שתי תורה ניתנת בהמה, ברטת ובזיע, שנאמר, עבדו את השם בעירה וגילו בירדה. הולכים לגיל עכשיו, הקדוש ברוך הוא הולך לתת להם את השני לוחות, מתן תורה אחרי, בסוף 40 יום. אז משה רבינו עולה למצב גילה של לימוד תורה. מה היא גיל, בגילו בירדה? מערבית הממדנה, המערב, במקום גילה, שם תרעדה. יש פה מקום גילה, כמו חתונה, שבני זוג מתקרבים זה לזה, זה מקום שמחה. ככה מתן תורה זה הכתובה של עם ישראל, זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. משה הולך להתעלות, להתחבר, לגיל בלימוד תורה, צריך שגם הגילה הזאת תהיה מתוך רעדה, גם מתן תורה צריך להיות מתוך רעדה. אוקיי, אז בעצם רוב השיטות הן כמו רבי יוסי הגלילי, חוץ מרבי עקיבא. בעצם המחלוקת מתמקדת בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. האם כמו רבי יוסי הגלילי, השישה ימים הם תחילת ה-40 יום, והם כמו שהם נכתבים פה בסוף משפטים, וזה זה, זה, או למרק את אוכל שבמאב, או להפריד אותו, מה שלא יהיה, או כמו רבי עקיבא, שכל הפסוק הזה בעצם שייך לפני עשרת הדיברות, ורק מדובר על ההר שישה ימים. במאי קמיפליגי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. יש פה רשי מעניין, רשי אומר מה ראיה מבין לדבריהן. צריך לעיין אם זה הפירוש לפי רשי של במאי קמיפליגי בכל השס. בפלוג תדני תנאי, בעצם המחלוקת הזו חוזרת למחלוקת אחרת. תתניה, עכשיו לא להתבלבל, רבי יוסי הגלילי הוא לא רבי יוסי. ורבי יוסי הגלילי דווקא יסבור כמו תנא קמא בברייתא הזו, ולא כמו רבי יוסי. רבי עקיבא יהיה כמו רבי יוסי, ורבי יוסי הגלילי יהיה כמו תנא קמא. אני חושב שהוא תלמידו של רבי עקיבא. רבי יוסי במשנה, אז רבי יוסי בר חלפתא, מחבר הסדר עולם רבה, שהיה תלמידו של רבי עקיבא. רבי יוסי בברייתא, אני משער הוא אותו רבי יוסי. כמה שידוע לי.
לא
משאומרים
שהם מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי
הגלילי, תלויה כנראה בסברות האלה. כנראה למד זה מרבו. על דתניה, אולי בגלל זה רש"י הסביר מה ראיה, כאילו
הוא לא למד את זה.
כן, דתניה, בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל. זה לרבי יוסי הגלילי אין לו בעיה עם זה, כי לא משנה לו מתי ניתנה תורה לישראל, כל הפסוק שביחסהו ענן הוא אחרי מתן תורה, אחרי המעמד של עשרת הדיברות. אבל רבי יוסי אומר בשבעה בו, אז מנדה אמר בשישה, אז בשישה ניתנה תורה, ובשבעה עלה. משה עולה להר סיני, בשבעה אין לי בעיה, ואז הוא מבלה שישה ימים. ככה זו שיטת רבי יוסי הגלילי. למחרת, השם אומר לו לעלות, הוא עולה, מבלה שישה ימים בענן, ואז עולה לשמיים. מנדה אמר בשבעה, אז הוא, למה רבי יוסי צריך לומר שבשבעה ניתנה תורה? כי זה כמו שיטת רבי עקיבא, שביחסה הוא ענן שישה ימים, ששת ימים, זה להר. ואז ביום השביעי השם קורא ונותן את עשרת הדיברות, זאת אומרת שמתן תורה היה בשבעה בסיוון. בשבעה ניתנה, וגם הוא צריך לומר שבשבעה עלה, דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי. רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא, דאמר בשישה בחודש ניתנה תורה. הילקח, מאחר והתורה ניתנה בשישה בחודש, אז אני לא יכול לומר שביקרא אל משה ביום השביעי זה מתן תורה, כי הרי מתן תורה קרה כבר בשישי. אז אני צריך לומר שהפסוק הזה בכלל השישה ימים והשביעי זה אחרי מתן תורה, זה השישה ימים שמשה בענן. הלכך זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים למשה, ויקרן משה ביום השביעי לקבולי שער התורה. משה עולה להר סיני ביום לקבל את שער התורה. דאיס על כדאי תחווה ישכון כבוד השם מראש חודש, כמו שרבי עקיבא אומר. אם הפסוק הזה חוזר כמו רבי עקיבא להתחלת קודם מתן תורה, ויחסהו להר ויקרא אל משה ביום השביעי לקבול לעשרת הדיברות, הרי הוא סובר כמו תנא קמא, הקבילו לו משישה ועשתה לקנן משישה. לפי רבי יוסי, רבי יוסי הגלילי הולך עם תנא קמא שכל המתן תורה היה בשישה בחודש, ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל, ובגלל זה אני אומר ויחסהו ענן ששת ימים זה להר, וביום השביעי היה מתן תורה, ובאותו יום משה עלה. כולם צריכים לומר שהוא עלה בשביעי. עכשיו בישלמה לרבי עקיבא, עכשיו למה כולם צריכים לומר שהוא עלה בשביעי? כדי שהוא ירד בשבעה עשר בתמוז. המשנה בתענית אומרת בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, זאת אומרת כדי שיהיו לי 40 יום עד 17 בתמוז אני צריך שהוא יעלה בשבעה. עכשיו הגמרא על פניה היא חושבת שלפי רבי יוסי הגלילי היו לי שבעה ימים שישה ימים שמשה בענן, ואז ביום השביעי אני מתחיל לספור את ה-40, ואז יצא שהוא ירד מהר בחף ג' חשבן, לא חף ג' תמוז, לא ב-17 בתמוז. אז זה משגמר, תתרץ עוד רגע, לא, השישה ושבעה הם חלק מה-40, ולפי כולם הוא ירד 40 יום אחרי השביעי בסיוון. אלא שלפי רבי עקיבא מתן תורה היה בשביעי בסיוון, ואז הוא עלה, ואז הוא ירד אחרי 40 יום ב-17 בתמוז, ואילו לפי רבי יוסי הגלילי, הוא בילה שישה ימים בענן לבד, בהתבודדות, עלה בשביעי, ואז סופרים עוד 33 יום, ואז הוא יורד מהענן. אבל כולם מודים ש-40 יום ב-17 בתמוז הוא ירד. כן? זה בעצם מה שאני עכשיו הולך להסביר. נכון, הוא היה שישה ימים, הוא היה למעלה שש ימים בבידוד בלי דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ובשביעי הקדוש ברוך הוא קורא לו והוא עולה.
לפי רבי יוסף הוא עלה ביום ד' סיוון?
לא, הוא עלה להר, כולם מסכימים בשביעי בסיוון, ואז לפי רבי עקיבא הוא מיד התחיל ללמוד תורה. לפי רבי יוסף גלילי הוא בילה שם ביחסהו ענן ששת ימים למשה, שישה ימים הוא היה בבידוד בראש ההר, ואז בשביעי הוא התחיל לקבל את התורה, ואז 40 יום של מתן תורה. 40 יום כוללים את השישה הראשונים, זה שהגמרא הולך לתרץ עוד רגע. אומרת הגמרא, בישלמה לרבי עקיבא, היינו דמשכחת לה ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. למה? כי אם הוא עלה להר בשבעה בסיוון, אז יש לי 24 ימים דסיוון. ושיצר דתמוז, מלולו 40 יום דאב ובהר, יש לו 40 יום בהר, וב-17 בתמוז נחית, ואז הוא יורד מהר ב-17 בתמוז, ואתה ותברינו ללוחות, ואז הוא שבר את הלוחות ב-17 בתמוז. אלא לרבי יוסי הגלילי דאמר שישה דפרישה ו-40 דהר. לפי רבי יוסי הגלילי, אם יש לי שישה ימים רק אחר כך 40 שהוא היה בהר, עד 20 בתלת בתמוז לא יתבר לוחות, הלוחות רק נשברו בחף ג' תמוז. המהלך רבי יוסי הגלילי 40 דהר בעד שישה דפרישה, השישה שהוא פרש הם חלק מה-40, זה מה שהסברנו. אמר ויקרא אל משה, משה וכל ישראל לומדים. עכשיו סגרנו את הסוגיה הזו בעצם, אז אנחנו שנייה מדברים על נושא אחר. אנחנו אמרנו בברייתא שכולם עמדו והקדוש ברוך הוא קרא למשה מההר, מסייע אל רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר ויקרא אל משה, משה וכל ישראל לומדים, ולא בא כתוב אלא לחלוק לו כבוד למשה. בסדר? מסתדר. זה כמעט זהה. מייטיבי, אבל זה לא מסתדר עם הברייתא הזו. הברייתא אומרת, כתוב, וישמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים. הברייתא דורשת, היה יכול להיות כתוב, וישמע את הכל מדבר לו. למה התורה הוסיפה עוד שני אותיות ואמרה, כל אליו? ללמד אותי, משה שמע וכל ישראל לא שמעו. הפסוק בא להדגיש שדווקא אליו היה הכל, כל בן אדם שהיה עומד לידו מול אוהל מועד לא היה שומע כלום, משה עמד שם והוא שמע את הכל מדבר אליו. אומרת הגמרא, אז פה אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא קרא למשה כדי שכל ישראל ישמעו, תראו איך הקדוש ברוך הוא קורא דווקא למשה, כל עם ישראל עומד והקדוש ברוך הוא קורא למשה. הרי יש לנו דרשה שכתוב ויקרא אליו, זה דווקא אליו וכל השאר לא שמעו. לא קשה, הבסיני היה באוהל מועד, איך אתה משווה? כשהוא עמד באוהל מועד באמת אף אחד אחר לא שמע, אבל בסיני הקדוש ברוך הוא בכוונה רצה שכולם ישמעו, אז שם באמת כולם שמעו. והיא בעית אימן יכול לתת לך תירוץ אחר, הווה באוהל מועד ולא קשה, הבקריאה הבדיבור, בדיבור וידבר, היה רק אליו. כל פעם שכתוב ויקרא אל משה, כל עם ישראל שמעו את זה. זאת אומרת, לפי התירוץ השני, כל פעם שכתוב ויקרא אל משה, כל עם ישראל שומעים קול גדול, אומר משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו. אומרת הגמרא. רבי זריקה רמי קראי כמד רבי אלעזר. רבי זריקה יקשה סתירה בין הפסוקים לפני רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי זריקה אמר רבי אלעזר. יש מים שזה לא שהוא יקשה, אלא הוא מצטט שרבי אלעזר רמי, רבי אלעזר הוא זה שיקשה. כתיב ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכתיב ויבוא משה בתוך הענן. איך זה שכשהיה הענן על הר סיני משה מצליח להיכנס, אבל כשהענן הוא באוהל מועד משה לא מסוגל להיכנס? למה? מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן, כאילו הקדוש ברוך הוא תפס אותו ומשך אותו פנימה. בעצם מכוח עצמו הוא לא היה מסוגל להגיע למדרגה הזו. וכמובן שבכל הסוגיה הזו, על פי הרמב״ם והמפרשים באגדות הש"ס, יש פירושים גדולים מאוד. אנחנו קוראים את זה הכל בפשט, אבל כל הסוגיה הזו בעצם יש בה פירושים עמוקים. אז פה אנחנו רואים שיש איזושהי רמה שהייתה בעצם מעבר ליכולות של משה, של ילוד אישה, והקדוש ברוך הוא היה צריך לתפוס אותו ולהעלות אותו אליי. דבר רבי ישמעאל תנא, וישנו כלל שכשכתוב תנא דבר רבי ישמעאל הלכה כמותו, דבר רבי ישמעאל תנא אין הלכה כמותו, נאמר כאן בתוך, ונאמר להלן בתוך, כתוב ויבוא משה בתוך ענן, וכתוב ויבואו בני ישראל בתוך הים, מה להלן שביל, הם עברו בשביל בתוך הים, דכתיב המים להם חומה, אף כאן שביל. ברמה עקרונית הוא לא יכל, הקדוש ברוך הוא עשה לו שביל בתוך הענן וכך הוא נכנס. טוב, הגענו לקצת אגדתא, אפשר לנשום. ויקרא אל משה וידבר. למה הקדים קריאה לדיבור? לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחברו אלא אם כן קוראו. יש דרך ארץ, גם הקדוש ברוך הוא שבא להוכיח את אדם הראשון אומר לו אייכה, מדבר איתו. הקדוש ברוך הוא מופיע פעם ראשונה למשה, משה, משה, מה יאמר הנני, אל תקרב עלום, שענה לך מעל לרגליך. המדרש אומר יותר מזה, שכשהקדוש ברוך הוא מופיע פעם ראשונה לבן אדם, הוא מופיע עליו בקול שזהה שהוא מכיר. למשה רבינו הוא הופיע בקול של אבא שלו, הוא חשב שאבא שלו שם במדבר, לשמואל הוא הופיע בקול של אלי. תמיד הקדוש ברוך הוא בהתחלה לא מפחיד את הבן אדם. בעדינות, אבל גם צריך ללמוד דרך ארץ מזה. הרבה פעמים משום מה אנשים שוכחים את זה. ניגשים מתחילים איתך מיד, שלום, מה שלומך? עכשיו אפשר להתחיל לדבר. גם הקדוש ברוך הוא עם הנביאים, תשימו לב, גם כן מתחילים מה שקוראים באנגלית small talk. כן, קודם כל יש איזשהו קשר, שיחת נימוסים. אוקיי, מסייע לרבי חיננה, דאמר רבי חיננה, לא אמר אדם לחברו אלא אם כן קורא הוא נקודה. בסדר, זה גם משהו. אז בימינו זה בסדר. למור כתוב בפסוק ויקרא אל משה, וכתוב בכל התורה וידבר השם אל משה למור. מה זה הלמור? אמר רבי מוסיה בר בריד רב מוסיה משמיד רבי מוסיה רבה, מניין לאומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור, שנאמר וידבר השם אל משה לאמור. ואנחנו דורשים את המילה לאמור, לא אמור, אל תאמר בלי שאני אתן לך אישור לומר. וזה כלל בדרך ארץ כללית. אנשים חושבים שאם לא אמרת להם שזה סוד, זה אומר שאתה יכול לומר אליהם. ההוא הפוך, הגמרא אומרת עד שאתה לא נותן אישור אז יש איסור לצטט מה שאומרים לך. מכלל דתוויו סביר עלו. עכשיו אנחנו חוזרים, אתם זוכרים? זה מה שאמרתי בסוף ג' עמוד ב' כשהתחלנו היום. הגמרא עכשיו חוזרת לדיון רבי יוחנן ריש לקיש, שריש לקיש הקשה על רבי יוחנן, מה אתה לומד במילואים? אז אני אומר שגם במילואים, כמו שבמילואים כל הכתוב בן מעכב בהם, אז כך ביום הכיפורים כל הכתוב מעכב, ואז למה לא מפרישים את הכהן שמועמד תחתיו, למה לא מפרישים אותו שבעה? מתוך הדיון הזה אני מבין ששניהם בעצם מסכימים שכל מה שכתוב במילואים מעכב בהם. אומרת הגמרא, מכלל דתוויו סבירה לו, מילואין כל הכתוב בהן מעכב בהן, דהיתמר מילואים. רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר כל הכתוב ואין מעכב בהן, אחד אמר דבר מהמעכב לדורות מעכב בהן, שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן. ובעצם בציטוט ההלכתי הזה בין רבי יוחנן ורבי חנינה לא היה ברור לנו מה רבי יוחנן סובר, אז אולי תסתיים מהדיון שציטטנו קודם, אולי נוכל להבחין שרבי יוחנן הוא דאמר כל הכתוב בין מעכב בין. זה דווקא רבי יוחנן שסובר שמה שמופיע בפרשת המילואין מעכב. מדיקה אמר לרבי שמעון בן לקיש רבי יוחנן, הרי בדיון הוא אמר לו אימה מילואין כל הכתוב בהן, ולא כמה עד עלי, רבי יוחנן לא עונה לריש לקיש ולא מידי, הוא לא עונה לו, לא, אני בכלל לא סובר שמה שכתוב במילואין לא מעכב. תסתיים, הגמרא אומר, אתה צודק. זה כן, מפה אנחנו יכולים להבין שרבי יוחנן הוא זה שסובר כל מה שמופיע במילואים מעכב בין. עכשיו הגמרא אומר מהי ביניו, ואני בגלל זה רציתי לבדוק שוטנשטיין קודם. לא ברור לי הדיון הזה, בעצם אנחנו עכשיו דנים מהי נפקמינה, מהם הדברים שלא עיכבו בזמי המילואים, ולא ברור לי, כמדומני שיש איזשהו תוספות באיזשהו מקום שדן למה הגמרא עושה דיון שלם עכשיו, יהיה לנו עכשיו עמוד שלם מהם הדברים שלא מעכבים במילואים, מהי נפקמינה. אנחנו רואים, האם כל מה שכתוב במילואים מעכב, או רק מה שמעכב לדורות מעכב? אז אולי מפה אני מבין מה לא מעכב לדורות, מהי נפקמינה. הנפקמינה תהיה כל הדברים שלא מעכבים לדורות, שמוזכרים במילואים, אז הדברים הם, לפי מנדם האחד מעכבים, ולפי מנדם האחר, זה שזה מוזכר במילואים, זה לא שונה מהדין לדורות. חבר, ברור? לא. יש כל מיני דינים, יש כל מיני דברים, כתוב שעשו סמיכה, כתוב שעשו תנופה, כתוב שפרשו שיבה, עשו מלא דברים בימי המילואים. אנחנו שואלים, האם כל דבר שמוזכר במילואים היה לעיכובה? אם הם לא היו עושים אותו, אז המילואים לא היו חלים? אז יש מחלוקת. דעה אחת אומרת לא, רק דברים שאנחנו יודעים שלאורך כל הדורות, אם לא עשו אותו מעכב, אז הוא היה מעכב גם במילואים. דעה שנייה אומרת לא, מה שמוזכר במילואים היה לעיכובה. אם לא היו עושים את זה, אז הכל לא היה מצליח, לא היה עובד. כן? אז זה המחלוקת פה רבי יוחנן ורבי חנינה.
מה שלדורות נשאר לדורות.
לדורות אנחנו לא לומדים ממילואים אבל. אז הגמרא עכשיו דנה, מה היה בימי המילואים שלא מעכב לדורות, אבל לפי מנדם האחד, היה מעכב בימי המילואים.
זה היה
נפקא מינה לגבי יום כיפור. נפקא מינה לעניין מילואים בלבד.
אם אני לומד מימי המילואים מיום כיפור, הוא רוצה לומר, נלמד גם לגבי הדינים האחרים. אולי...
אבל מצד שני לא אמרנו שפרישה אולי יכולה גם לעכב לדורות לעניין יום כיפור.
זה כן, הגמרא העלתה מקודם.
נכון.
אז הוא אומר, אז אולי גם שאר הדברים. אולי, לא יודע. מהי בינה? אז הגמרא אומרת, איזה דברים יש שמוזכרים במילואים שלא מעכבים לדורות, שלפי... שלפי רבי יוחנן... מעכב, ולפי רבי חנינה לא מעכב. רבי יוחנן אמר במילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם, זאת אומרת גם דברים שאני יודע שלאורך כל הדורות אם לא עשית אותם, לדוגמה, סמיכה, תנופה, פרישת שיבה, אלה דברים שלאורך כל הדורות אנחנו אומרים זה לא מעכב, אבל זה מוזכר במילואים. האם לפי רבי, מה יהיו הדוגמאות לפי רבי יוחנן שמוזכרות במילואים שהן מעכבות למרות שלדורות הן לא מעכבות? מה ביניו, מה יהיה החילוק ביניהם? אמר רב יוסף, סמיכה איכא ביניו, למען דאמר כל הכתוב בין מעכב בין, השמיכה מעכבת. אם לא היו עושים שמיכה בימי המילואים, זה לא היה, לא, לא היה חל. למען דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בין, השמיכה לא מעכבה. אומרת הגמרא, ולדורות מנהלן זה לא מעכבה. איך אתה יודע שבאמת שמיכה לא מעכבת לדורות? דתניא. כתוב בפסוק, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. אז אנחנו דורשים, ושמח ונרצה, משמע שהשמיכה היא הגורמת שהקורבן יהיה רצוי, וכי שמיכה מחפרת ולא אין כפרה אלא בדם. אנחנו אומרים בכל הדיני קודשים שעיקר הכפרה זה הדם, שנאמר כי הדם הוא ונפש יחפר. אז אני חוזר לפסוק, אז למה הפסוק אומר לי ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו? אז הוא מה תלמוד לומר ושמח ונרצה? שאם עשה על השמיכה שירי מצווה, אם הוא התייחס לשמיכה כדבר לא חשוב, דיינו הוא לא עשה את זה. הברייתא משתמשת, הגמרא משתמשת בלשון נקייה, היא לא רוצה לומר אם הוא דילג על השמיכה, אז היא קוראת לזה הוא עשה את זה כשירי מצווה, כי הוא לא התייחס לזה בדרך כלל, דיין הוא בעצם הוא לא עשה את השמיכה. הפסוק בא ללמד אותי שאם הוא לא עשה את השמיכה מעלה עליו הכתוב כאילו לא חיפר וחיפר, בעצם הוא כיפר
אלא אני אומר, הוא לא עשה כפרה מן המובחר. כשהתורה באה והדגישה ושמח ונרצה, התורה גילתה לי שבן אדם שלא עושה סמיכה, למרות שזה לא מעכב בקורבן, אבל זה כבר כפרה שהיא לא מן המובחר. זה למה שהתורה הדגישה ושמח ונרצה. ברור? אז תשובה ראשונה הייתה שמה שלא מעכב לדורות ומוזכר במילואים זה הסמיכה. וזה יהיה נפקא מינה, שלפי רבי יוחנן עצם זה שזה מוזכר במילואים אומר שזה מעכב במילואים, ולפי רבי חנינה זה לא מעכב, כי זה לא מעכב לדורות. רב נחמן בר יצחק אמר, תנופה איכה בעיניו. למאן דאמר, כל הכתוב ואין מעכב בהן, אז התנופה מעכבה. ולמאן דאמר, דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם, אז לא מעכבה. שואלת הגמרא, ולדורות, מנהלן, דלא מעכבה. איך אתה באמת יודע שתנופה לא מעכבת? תתניה. הברייתא שוב עושה אותה דרשה. כתוב בפסוק שבלקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, אז אנחנו דורשים וכי תנופה מכפרת, והלא אין כפרה אלא בדם. עיקר הכפרה של כל קורבן הוא בדם, שנאמר כי אדם ובנפש יכפר. ומה התלמוד לומר לתנופה לכפר? ללמד אותי שאם עשה לתנופה שירי מצווה, שוב הכוונה היא שהוא בכלל לא עושה את התנופה, הוא מתייחס לזה כלא חשוב, מעלה עליו הכתוב כאילו לא חיפר וחיפר. זה לא מעכב את הכפרה, אבל זה כאילו הוא לא חיפר. זה לא כפרה מן המובחר. רב פאפה אמר, פרישת שיבה איכה בעיניו. למאן דאמר, כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז מעכבה, הפרישה מעכבת. למאן דאמר, דבר שאינו מעכב לדורות, אינו מעכב בהן, לא מעכבה. אומרת הגמרא, ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מדקטני מתקינים ולא קטני מפרישים. זאת אומרת, רב פאפה הולך בשיטת רש, בשיטת ריש לקיש, כן, שזה לא מעכב. רבינה אמר, ריבוי שבעה ומשיכת שבעה איכה בעיניו. יש לנו שני דרכים שהכהן גדול נהיה כהן גדול. כהן גדול צריך להיות מרובה בגדים, צריך ללבוש את הבגדים של כהן גדול שבעה ימים ברצף. כשמנים אותו כהן גדול, הוא לובש את הבגדים ועושה איתם עבודה שבעה ימים, ו... גם כן שבעה ימים מושכים אותו בשמן המשחה.
בית ראשון, לא בית שני.
יפה. אז רבינה אומר, הנפקמינה בין השיטות זה אם לא עשו את שני הפעולות האלה, אם לא עשו אותו מרובה בגדים, אם הוא לא עבד שבעה ימים מרובה בגדים ולא משכו אותו שבעה ימים. למאן דאמר, כל הכתוב בין מעכב בין, אז מעכבה. אז הריבוי שבעה והמשיכת שבעה היא לעיכובה. למאן דאמר, דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהן, לא מעכבה. אומרת הגמרא, רגע, ולדורות מנהלן דלא מעכבה. אתם יודעים שבמילואים כתוב ששבעה ימים הוא לבש את הבגדים, ושבעה ימים משכו את הארון. אז זה היה במילואים. מה אם לדורות? איך אני יודע שזה לא מעכב, שכהן גדול יכול להיות כהן גדול בלי שמן המשחה שבעה ימים, ובלי ריבוי בגדים שבעה ימים? דתניא. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידיו לכהן תחת אביו. מה תלמוד לומר? הפסוק בדיני יום הכיפורים מתאר את הכהן גדול כאדם שהוא הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. אז אני בעצם יודע שהפרשה צריכה להיות כל הכפרה היא על ידי כהן גדול. כל פרשת החרימות, כל הדינים שם זה בארון, זה דינים בכהן גדול. אז למה בסוף הפרשה התורה צריכה לסיים ולומר לי, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו? מה תלמוד לומר? מה התורה בעצם אומרת לי פה? לפי שנאמר, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. התורה הרי אומרת לי שהכהן גדול צריך להיות אדם שלובש את בגדי הכהונה שבעה ימים. אין לי אלא נתרבה שבעה ונמשך שבעה. אני מבין מזה שהכהן שהוא תחתיו, שהוא במקום אהרון, צריך להיות כמו אהרון, שיש לו גם משיכה שבעה וגם ריבוי בגדים שבעה. אבל נתרבה שבעה, בוא נאמר הוא לבש את הבגדים שבעה ימים בעבודה ונמשך יום אחד, אבל רק היה לו משיכה ליום אחד, או נתרבה יום אחד ונמשך שבעה, מנין? איך אני יודע שגם הוא קשר ככהן גדול לעשות את עבודת יום הכיפורים? אומרת הגמרא, תלמוד לומר אשר ימשך אותו, זאת אומרת הכהן גדול מתואר כבן אדם שמשכו אותו, ואשר ימלא את ידו. ללמד אותי מכל מקום, מספיק, כן, מספיק גם אם ימלא את ידו בלי ימשך אותו. זה שני, כאילו שני אופציות. אומרת הגמרא, אשכחן ריבוי שיבה לך תחילה. אני מבין מהפסוק שכתוב, ואשר ימלא את יד, שיבת ימים ילבשם הכהן תחתיו, אז אני מבין שיש דין שהכהן יהיה מרובה בגדים לשבעה ימים. אשכחן ריבוי שיבה לך תחילה. משיכת שיבה לך תחילה מנהלן, איך אתה יודע שיש כזה דין למשוך את הכהן גדול שבעה ימים? איבית אם עמידי הצטחקה למעוטה. אני יכול לומר, אוקיי, עצם זה שהפסוק אומר לי אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו, אשר ימלא את ידו בא לומר לי שהימשך אותו לא לעיכובה, אז אני מבין מזה שהיה, שבעצם לך תחילה כן יש משיכה. איבית אם עד אמר קרא, ובגדי הכל שאשר לארון יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם ולמלא בם את ידם. אני דורש, איתקיש משיכה לריבוי. בגדי הקודש יהיו לבניו אחריו, יהיה כהן גדול אחרי ארון, שילבש את בגדי הכהונה הגדולה, למושכה בהם. אז אני עושה הקש, הפסוק בעצם הקיש לי את ריבוי הבגדים שהכהן גדול הבא ילבש, למשיכה. מה ריבוי שיבה, אף משיכה שיבה. בסדר, סגרנו את הסוגיה. אז אמרנו פה שיש שתי שיטות, האם כל מה שכתוב במילואים מעכב או לא. רבי יוחנן אומר שכן, רבי חנינה אומר שלא. אמרנו, מה היה במילואים שלא מעכב לדורות? אמרנו סמיכה, אמרנו תנופה, אמרנו ריבוי שיבה ופרישה, וריבוי שיבה ומשיכה שיבה, ששניהם לא מעכבים לדורות, ויש לנו דיון, מחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינה, האם הם היו לעיכובה במילואים. מי תיימא דמאן דאמר, כל הכתוב בהן מעכב. אמר רבי יצחק בר ביסנא, אמר קרא, ועשית לארון ולבניו ככה, אז המילה ככה מלמדת אותי עיכובה הוא. אז זה ההיגיון מאחורי השיטה שאומרת שמה שכתוב היה לעיכובה. הקדוש ברוך הוא הדגיש, תעשה ככה. הכוונה היא בדיוק, אם אתה מחסיר משהו זה לעיכובה. תנח כל מילתא דכתיבה בהעניינה. רגע, אבל הפסוק הזה, ועשית ככה, זה הפסוק ואתה תצווה. מה היה? אבל לא כל הדברים כתובים שם. מילתא דלא כתיבה בהעניינה מנהלן. הרי יש חלק מהדברים שלא כתובים שם. שההורים מתומים יהיו בחושן, רש"י נותן לנו רשימה ארוכה של דברים שלא כתובים שם. אמר רב נחמן בר יצחק, יליף פתח פתח, כתוב אל פתח או אל מועד, וזה מיותר, ובעשייה אחר כך כתוב תקריב פתח או אל מועד. אז אני, שני הפרשיות שכתוב בהם את הדברים שעשו בימי המילואים, כתוב בהם את המילה פתח, אז יש לי גזירת שווה ללמוד שמה שכתוב פה גם מעכב שם. רב משרשי אמר, יש לי פסוק אחר בפרשת העשייה, יש את פרשת הציווי למילואים ואז יש את מה שהם עשו בפועל. אז בפרשת העשייה, בפרשת הציווי, כשהקדוש ברוך הוא מצווה מה לעשות למילואים, כתוב שלעשות ככה. מה אם בפרשת העשייה? אז הוא אומר, יש לי פסוק אחר בפרשת העשייה, כתוב ושמרתם את משמרת השם עיכובה. מאחר וכתוב ושמרתם, אז הוא בא ולומר, תשמרו בדיוק מה שאמרתי לכם, אל תחסירו דבר, זה מלמד אותי, ושמרתם משמרת השם, זה לומר, להודיע להם שכל מה שהם הולכים לעשות במילואים זה לעיכובה. רב אשי אמר, שהמילה שמלמד אותי שזה לעיכובה באותה פרשה, זה כי כתוב, כי כן צוויתי, עיכובה, זה גם כן. תנו רבנן, יש, עכשיו אנחנו מתחילים לדרוש. כתוב בפסוק, זה סתם מעניין, בפרשת צו, הרבה פעמים יש את המילה צוויתי, צוויתי, כאשר ציווה השם. אז הברייתא עכשיו תדרוש את כל הלשונות. אומרת הברייתא, כתוב בפסוק, משה אומר לבנים הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מהשם ויאכלו המצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא, ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא מהשם, כי כן צוויתי. כתוב, משה אומר להם, טוב, נראה את זה ברש"י. אומר רש"י, תנו רבנן, כי כן צוויתי, איידי דנקת אחא למדרש, כי כן צוויתי לעניין הדמילואים דליקווה, דליקווה, אתה קבל הברייתא הכה למדרש כי כן צובייתי דשמיני למה יעתה ולאו ניהו ההוא קרא דעניין הדמילואים דצו את הארון אלא דיום השמיני תכתיב במנחה קחו את המנחה הנותרת מאישי השם ויכלו המצות אצל המזבח כי כן צובייתי. אז זה פסוק ראשון ביום השמיני אחרי שנדב ואביהו מתים. אז משה אומר להם את המנחה שנשארה אתם תאכלו את המצות אצל המזבח כי כן צובייתי. אז כתוב אומר רש"י כאשר ציוויתי גבי שעיר חטאת אשר דרש משה והנה שרף כתיב אכול תאכלו אותה במקום קדוש כאשר ציוויתי. ואז כתוב גבי שוק התרומה וחזה התנופה כתיב תאכלו במקום טהור כאשר ציווה השם. אומר רש"י ולמה לי אחד מקולני וכי בכל דברים שנאמרו למשה לומר לישראל חזר ואמר כי כן ציוויתי או צוויתי. למה משה שוב ושוב מדגיש באותו יום המילואים ביום השמיני כמו שציווה אותי השם? כן, תנו רבנן כי כן צוויתי כאשר ציוויתי כאשר ציווה השם. כי כן צוויתי הראשון זה מלמד אותי בענינות יוכלוה כאשר ציוויתי בשעת מעשה אמר להם בשעת מעשה אמר להם כאשר ציווה השם ולא מאליי אני אומר. רש"י כאשר ציוויתי בשעת מעשה אמר להם כשמצא מה שעשו ששרפו שעיר החטאת והוא שעיר של ראש חודש אמר להם הן לא הובא את דמה פנימה הלא לא עירה בו פסול היה לכם לאוכלו בקודש כאשר ציוויתי אתכם במנחה שאמרתי לכם בא שמפי הקדוש ברוך הוא נצטוויתי. זאת אומרת הם היה להם את הקורבנות המיוחדות למילואים. משה אומר להם השם אמר לי תאכלו אותם למרות שאתם עוננים. אז הגיע הזמן, היה זה יום השמיני, היה ראש חודש, היה את הקורבן של ראש חודש. אז את הקורבן של ראש חודש הם אמרו אנחנו עוננים, אנחנו לא יכולים לאכול את הקורבן של ראש חודש, שרפו אותו. בא משה ואומר למה לא עשיתם כאשר ציוויתי, כמו שאמרתי לכם לגבי הקורבנות של מילואים, למה לא אכלתם גם את הקורבן של ראש חודש כשאתם עוננים? כן? הלו, אנחנו יחד? מה איתך?
מה ידמר ראש חודש?
הקורבן של ראש חודש, אהרון עשה חשבון, הקורבן של ראש חודש הוא לא מיוחד ליום המילואים, הוא קורבן של כל ראש חודש. אז הוא אמר נכון שהקדוש ברוך הוא התיר לי כעונן לאכול את הקורבנות שמיוחדים עכשיו כחלק מעבודת המילואים היום הראשון של המשכן, אבל מה עם הקורבן של ראש חודש? את זה לא. אז את זה הם שרפו. אז משה אומר להם, אין לו הובה מדמה פנימה. לא עשיתם בו מעשה פסול, נכון? אז מה, למה שרפתם אותו? למה לא אכלתם אותו כמו שציוויתי איתכם לגבי קורבנות המילואים?
זה בגלל שזה קורבן ראש חודש, או בגלל שזה קורבן שהוא לא חלק ממאה המילואים?
השני.
זה לא דווקא ראש
חודש. השני, כן.
אבל למה זה היה תשובה? זה קורבן ראש חודש.
הם צדקו. משה טעם. הם טעו.
לכאורה הם טעו.
לא, הודה, סליחה, הם צדקו התכוונתי לומר. הם צדקו.
הם צדקו?
כן.
מאיפה אנחנו יודעים שהם צדקו
ומשה טעם? כתוב שמשה הסכים איתם בסוף. אמר רבי יוסי בר חנינה. אוקיי, הלאה. כשהיה את הצוואה להכין את הבגדים וללבוש את הבגדים לימי המילואים, וכשלמעשה התלבשו לעבודת ימי המילואים, אמר רבי יוסי בר חנינה, מכנסיים אין כתובים בפרשה. בעצם לא כתוב שם שלבשו מכנסיים, לא כתוב שילבשו את המכנסיים, לא כתוב שלבשו מכנסיים. כשהוא אומר וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן להביא מכנסיים, יש לי ריבוי מיוחד וזה הדבר אשר תעשה להם, הוו מחבר את זה למצווה של עשיית הבגדים ששם כתוב שעשו מכנסיים. אז הוו מחבר את זה ומלמד אותי שהם בעצם לבשו מכנסיים. והסירית היפה, הכהנים בעצם כשהם מתחנכים לעבודה, כל כהן כולל כהן עדיות ביום הראשון שהוא מביא, ביום הראשון שהוא עובד הוא צריך להביא הסירית היפה. אז הדין הזה גם כן לא כתוב שם, וזה הדבר מלמד אותי גם מכנסיים וגם עשירית עייפה. אומרת הגמרא, רגע, בישנם המכנסיים כתיב בעניין הדבגדים, זה שם, אל עשירית עייפה מנהלן, איך אתה יודע מה, וזה הדבר שהם גם הקריבו עשירית עייפה באותו יום ראשון של העבודה. כן? שני דברים לא מוזכרים שם. לא מוזכר שם את המכנסיים, לא מוזכר שם שהם הביאו את הקורבן שהכהן מביא ביום הראשון שהוא עושה עבודה. המכנסיים מוזכרות, הזכירו את המכנסיים בפרשה קודם. אז בסדר, אז אנחנו דורשים, וזה הדבר, מלמד אותי על המכנסיים. מה?
ואז רק
עשירית היפה, אני לא יודע. זה מה שאני אומרת, בשביל המכנסיים כתיב בעניין הדבגדים, אלא עשירית היפה מנהלה, איך אתה יודע מהמילה וזה הדבר שגם הקריבו עשירית היפה באותו יום, אומרת הגמרא, אתיה זה מהפסוק שאומר וזה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו לשם ביום הימשך אותו. אז התורה אומרת ביום שכהן נמשך לעבודה, אז הוא מביא עשירית היפה. אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אתם איתי? אמר רבי יוחנן משום רשב"י, היה להם מניין שאף מקרא פרשה מעכב. אומר רשי, רשי מקרא, מקרא פרשת מילואים שנצטווה בבעתה תצווה, אמר להם לציבור ב-23 באדר כשהתחילו המילואים, וקיל את העידה על פתח אוהל מועד שנאמר ותיקל העידה ויום יום של העידה, זה הדבר שצווה השם לעשות, ומקראות הללו בעשיית המילואים בצו את הארון. אז רבי יוחנן אמר משום רשב"י מניין שאף מקרא פרשה מעכב. תלמוד לומר ביום יום של העידה, זה הדבר שציווה השם, אשר ציווה השם. למה כתוב זה הדבר אשר ציווה השם? אפילו דיבור מעכב, אפילו אמירת הפרשה מעכבת. ככה נראה לי ברש"י, כן. אני חושב שהכוונה היא שמשה, אמירת משה היא המעכבת. ככה נראה לי. שמשה יגיד, כן.
אם משה לא היה אומר להם את כל זה, זה היה מעכב?
ככה אני מבין.
אומרים, אתה תצבא את בני ישראל ואז יקחו אליך. אז כאילו, אתה צריך קודם לצוות אותם ואז...
כן, אוקיי,
יפה. לא אמור כל בני ישראל, רק קריאת פרשה, זה קריאת פרשה במעמד שכל בני ישראל נמצאים בו.
יפה. כיצד אל בישן? עכשיו, מה אומרת? כיצד אל בישן? מהי דהבה? אהבה. וזה למה שלא הבנתי, למה בעמוד א' לא שאלו את זה, ויש מקום שתוספות שואל את זה. הוא שואל, מה נפקמין? מה אכפת לך? איך הוא הלביש אותם? מה שהיה, היה, הוא הלביש אותם, מה שהלביש אותם. אלא, וזה גם, זה כללית, הגמרא אומרת ש... תוספות פה אומר לנו, שיש מקומות שהגמרא לא שואלת, מה ידעה והבה. משמע שזה לא תמיד. טוב. אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא, כשיהיה זמן שוב להלביש את הכהנים, אז איך הוא ילביש אותם? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא נמי לך, שיבואו אהרון ובניו ומשה עמהן, אל תדאג, הם ידעו איך לעשות את זה, מה אכפת לך איך הם יעשו את זה. אלא כיצד אלבישן למסבר קראי. אני רוצה להבין איך להבין את הפסוק, שבצוואה כתוב שקודם שמים את האבנת וקודם שמים את האבנת לארון ואז לבניו ואז המשיכו, אבל בעצם האב והבנים היו אחד אחרי השני, ובעשייה כתוב ואחגור אותו באבנת, הוא הלביש את הארון לגמרי ואז הוא הלך לבנים. אז מה היה הסדר באמת? האם זה היה כמו שכתוב בצוואה וחגרת אותם אבנת ארון ובניו שהם שניהם היו בבת אחת האבנת, או שסדר הלבישה היה קודם אהרון את הכל ואז בניו את הכל, כפי שזה מוזכר כשעשו את זה? פליגי בה בני רבי חייא ורבי יוחנן,
אחד אמר אהרון ואחר כך בניו, כמו שכתוב בעשייה. אחד אמר אהרון ובניו בבת אחת, כמו שכתוב בציווי. אמר אביי, בקטונת ומצנפת, כולי אלמא לא פליגי דארון ואחר כך בניו, דבן בצבא ובן בעשייה, אהרון קדים, כי פליגי באבנת. מה דאמר אהרון ואחר כך בניו, דכתיב ויחגור אותו באבנת, והתכתיב ויחגור אותם באבנת. ומה דאמר אהרון ובניו בבת אחת, דכתיב וחגרת אותם. ולמן דאמר, מה בך משנה פה? הוא רק מביא את סוף הפסוק. ולמן דאמר, אהרון ובנה בבת אחת, הכתיב ויחגור אותו באבנת, ועד הכתיב ויחגור אותם באבנת. אמר לך, ההוא זה כדי ללמד אותי שהיה חילוק, שאבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. ולמן דאמר, אהרון ואחר כך בנה, והכתיב וחגרת אותם אבנת. אהרון ובניו, אמר לך, הוא כמשמלן, אבנתו שכהן גדול, זה הוא אבנת שכהן נדיות. זה ללמד שבאמת זה אותו אחד. אז הם חלוקים, האם האבנת של הכהן גדול ושל הכהן נדיות היו שווים. ויחגור אותו באבנת, ויחגור אותם, למה לי? שמע מינה, אהרון ואחר כך בניו, ובבת אחת ממשכחת לה, שואל את הגמרא, לא צריך עדי הקדים. בעצם לא שייך בבת אחת לשים לשניים מבנית, הנה חינמי. אז הפסוק מלמד אותי שאהרון ואחר כך בניו, כי אני לא יכול לשים אותם שניים בבת אחת ואחגור אותם. כן? אני לא יכול לחגור שני אנשים בבת אחת באבנת. אז זה מלמד אותי את הסדר, שקודם אהרון אחר כך בניו, אבל לא שהוא היה בגד שהפריד ביניהם. לא, יש פלוגתא. למה? השאלה היא האם הוא הלביש את כל הבגדים של אהרון ואז את כל הבגדים של בניו?
או אחד, אחד, אחד.
כולם חושבים אותו דבר.
נכון.
אם באבנת רק חולקים, במה חולקים? הרי פה אנחנו אומרים מה זה אותם? אותם שקודם כל הוא, אחר כך אין.
לא הבנתי, שוב.
אפשר לתרד.
כל הקושי הזה היה לבנת רק. כן?
כן.
אם זה ככה, אנחנו לא חולקים איך דמי לבישו ראשון ודמי לבישו אחרון, אלא דמי לבישו ראשון את האבנת.
בוא נעשה סדר. כולם מסכימים, כולם מסכימים שאהרון קודם כל לבש את ה...
המצנפת ואת ה...
את הכתונת והמצנפת.
נכון.
השאלה היא, האם אחר כך הלבישו אותו אבנת ואותם אבנת, או שאחר כך שימו להלביש אותו, שמו לו את האבנת, ואז הלבישו אותם מההתחלה עד הסוף כסדר. מצנפת, אבנת, מצנפת, אפוד, מה שלא יהיה, כן, לפי הסדר עד האבנת. האם בעצם עשו סיום לבישה של אהרון ואז לבישה שלהם כסדר, ואז האבנת, או שלא? בעצם שניהם שמו את האבנת לבת אחת.
ולפי פה, הדבר האחרון, לחגור אותו אבנת ולחגור אותם, למה לי? שמע מינה אהרון ואחר כך בניו.
שוב, לאט לאט.
ויחגור אותו אבנת, ויחגור אותם למה לי? שמע מינה אהרון ואחר כך בניו. זאת אומרת שהבגדים שהיו לפני הבטן כבר היו צריכים להיות לבושים בהם.
נכון.
אז מה המחלוקת בעצם? הרי שניהם אומרים אותו דבר.
השאלה מתי אבנת מגיע? באיזה שלב? כי האבנת לכאורה זה הבגד שחותם את ארבעת הבגדים בגדי לבן.
השאלה היא האם...
בגדי הזהב ואחר מכן או לא.
בעצם אנחנו מדברים פה על המצנפת והכתונת, אבל בעצם זה כל השמונה הבגדים. האם הלבישו את אהרון את כל המלבושים, ואחר כך הלביש את בניו הכל, ואז שמו את האבנת על שניהם יחד?
זה אותם.
כן. ואז אם כתוב אותם, אז למה כתוב לי אהרון ובניו? כי האבנת שלהם שווה, וגם כן היה סדר קודם אהרון ואז בניו.
בסדר.
אני לא יכול לעשות שניים בבת אחת.
זה לפי אותם. אם אני הולך לפי הסדר של אותם.
לא, לפי
שהם
היו אחד אחרי השני.
הוא ראשון ואחר כך
הם,
מה הסדר?
לא, זה אם הוא ראשון ואחר כך. לא, סליחה, זה אם שניים יחד. אם הוא ראשון ואחר כך הם, אז הוא הכל, ואז הם הכל כסדר. לא שהדבר האחרון ששמו לשניהם זה האבנת. ושניהם יחד, אלא אחרי ששמתי את האבנת של אהרון התחלתי את ההלבשה ששאר הבנים ועשיתי את כל ההלבשה כסדר.
אז זה מסתדר עם בקטונת יום מצנפת חולה על מלא פגד אהרון ואחר כך בניו.
כן, אוקיי, סדר.